בוקר טוב זוי.
בוקר טוב יאניס ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום ראשון, 5 ביולי, ואנחנו עם מהדורת המגזין של קפריסין אונליין.
לגמרי סוף שבוע, זמן לנשום עמוק ולהבין את הסיפורים שמאחורי החדשות של השבוע. היום ננסה להבין למה החבילות שהזמנו מחול התייקרו קצת, וגם נדבר על משהו שכולנו מרגישים בסופר, מחירי החלב והגבינות.
וגם נסתכל על התמונה הגדולה, מהמשמעויות של מותו של מנהיג איראן ועד לשינויים הדרמטיים שקורים ממש כאן, בצפון האי. כל הפרטים והכתבות המלאות, כמו תמיד, באתר שלנו בכתובת kafrisin.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
אם אתם קונים באופן קבוע באתרי אינטרנט כמו שיין, טמו או אלי אקספרס, בטח שמתם לב השבוע לשינוי קטן בחשבון הסופי. זה לא שינוי דרמטי, אבל הוא משפיע על הרגלי הקנייה של כולנו. החל מיום רביעי השבוע, קפריסין, יחד עם כל האיחוד האירופי, החלה לגבות עמלת שחרור ממכס בסך 3 אירו על כל חבילה שמגיעה מחוץ לאיחוד האירופי, גם על חבילות בשווי נמוך. עד עכשיו, חבילות בשווי של פחות מ-150 אירו היו פטורות ממכס, מה שהפך את הקניות הקטנות מהמזרח הרחוק לאטרקטיביות במיוחד. אבל זה נגמר. חשוב להבין, זו לא המצאה קפריסין. מדובר בהנחיה של האיחוד האירופי, שנועדה ליישר קו בין היבואנים מחוץ לאיחוד לבין העסקים המקומיים, שכן משלמים מיסים. המטרה היא ליצור תחרות הוגנת יותר ולהגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. בפועל, המשמעות עבורנו, הצרכנים, היא תוספת קבועה של 3 אירו לכל הזמנה. החדשות הטובות הן שהתהליך אמור להיות שקוף. רוב הפלטפורמות הגדולות כבר התמיעו את העמלה החדשה בתהליך התשלום, כך שלא תהיו מופתעים כשתקבלו הודעה מהדואר. הסכום פשוט יתווסף לחשבון הסופי שלכם. אז נכון, 3 אירו זה לא סכום שישבור את הכיס, אבל עבור מי שמזמין הרבה פריטים קטנים, הסכום הזה יכול להצטבר. זה עוד נדבך בעליית יוקר המחיה שאנחנו חווים כאן, וזה בהחלט שינוי שיגרום לחלקנו לחשוב פעמיים לפני שלוחצים על כפתור התשלום, ואולי לאחד כמה הזמנות קטנות להזמנה אחת גדולה יותר.
אם אי פעם עמדתם מול מקרר החלב בסופרמרקט כאן בקפריסין, והרגשתם שהמחירים קצת, איך לומר, מוגזמים, אז השבוע קיבלתם אישור רשמי שאתם לא מדמיינים. נתונים חדשים שפרסמה יורוסטאט, לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של האיחוד האירופי, מראים שקפריסין היא אחת המדינות היקרות ביותר באיחוד, בכל מה שקשור למוצרי חלב. לפי הנתונים, שנאספו במהלך 2025, מדד המחירים לחלב, גבינות וביצים בקפריסין עומד על 127.1, כלומר, כמעט 30% מעל הממוצע באיחוד האירופי. הנתון הזה מציב אותנו במקום השני והלא מכובד באיחוד כולו, מיד אחרי יוון. עבורנו, הישראלים, יוקר מחיה בתחום המזון הוא לא סיפור חדש, ורבים מאיתנו זוכרים היטב את מחאת הקוטג' בישראל. אבל כאן זה מקבל חותמת רשמית בקנה מידה אירופי. המעניין הוא שבאותה נשימה, הדוח של יורוסטאט מראה שבקטגוריות אחרות, כמו בשר, פירות וירקות, המחירים בקפריסין דווקא נמוכים מהממוצע האירופי. זה מדגיש שבעיית המחירים היא נקודתית וממוקדת מאוד בתחום החלב ומוצריו. למה זה קורה? הסיבות כנראה מורכבות. יכול להיות שזה קשור לעלויות הלוגיסטיקה של אי, עלויות יבוא של מזון לבעלי חיים, או אולי היעדר תחרות מספקת בשוק המקומי. מה שבטוח הוא שהנתונים האלה מאשרים את מה שכל משפחה שגרה כאן מרגישה בעגלת הקניות שלה. זה אולי לא מנחם, אבל לפחות עכשיו אנחנו יודעים שזו לא רק הרגשה שלנו.
אחת החוויות המשותפות לרבים מאיתנו שעברנו לקפריסין היא ההתמודדות עם הבירוקרטיה המקומית. זה יכול להיות מבלבל. במיוחד כשמנסים להבין אילו זכויות והטבות מגיעות לנו כתושבים. השבוע, הממשלה עשתה צעד משמעותי כדי להקל על התהליך הזה. משרד החדשנות השיק כלי דיגיטלי חדש, שזמין באתר הממשלתי המרכזי, gov.cy, ומטרתו פשוטה,
לעזור לכל תושב להבין לאילו קצבאות והטבות הוא עשוי להיות זכאי. איך זה עובד? די בפשטות. נכנסים לאתר ועונים על סדרה של שאלות לגבי המצב האישי שלכם. שאלות כמו סטטוס משפחתי, מצב תעסוקתי, רמת הכנסה, נכסים או מצב של נכות. על סמך התשובות שלכם, המערכת מציגה רשימה של כל ההטבות הפוטנציאליות שאתם עשויים לקבל מהמדינה. זה יכול להיות קצבת ילדים, סיוע בשכר דירה, תמיכה לאנשים עם מוגבלויות ועוד. היופי הוא שהכלי לא רק אומר לכם מה מגיע לכם, אלא גם מספק קישורים ישירים לטפסים הרלוונטיים ולמידע נוסף על כל הטבע. זה חוסך את הצורך לחפש מידע באתרים שונים ומסורבלים. הצעד הזה הוא חלק ממגמה רחבה יותר של דיגיטציה של השירותים הציבוריים בקפריסין, במטרה להפוך אותם לנגישים וידידותיים יותר. עבור הקהילה שלנו, שלפעמים לא מכירה לעומק את מערכת הרווחה המקומית, זהו כלי פרקטי שיכול לעשות הבדל אמיתי בניהול התקציב המשפחתי. בהחלט שווה לבדוק.
זה תרחיש שקורה לכולנו. הטלפון מצלצל, על הצג מופיע מספר כף ריש סאי רגיל, אולי אפילו מהעיר שלכם, ואתם עונים. אבל במקום שיחה רגילה, אתם שומעים הודעה מוקלטת באנגלית. השבוע, משטרת קפריסין פרסמה אזהרה חריפה לציבור מפני גל חדש של הונאות טלפוניות שהפכו למתוחכמות ומסוכנות יותר. הנוכלים משתמשים בטכנולוגיה שנקראת ספופינג, שמאפשרת להם להתחזות לכל מספר טלפון שירצו. כך, השיחה נראית כאילו היא מגיעה ממספר מקומי לגיטימי, מה שגורם לנו להיות פחות חשדניים. בתרמית הנפוצה ביותר כרגע, הודעה מוקלטת טוענת שהיא מגיעה מגוף כמו משרד הביטחון של המשטרה הארצית. ההודעה מודיעה לכם שמספר תעודת הזהות שלכם קושר לפשע כלשהו, ומנחה אתכם ללחוץ על ספרה מסוימת כדי לדבר עם קצין. ברגע שעושים זאת, מגיעים לנוכל אנושי שמנסה להוציא מכם פרטים אישיים או כסף. ההנחיה של המשטרה היא חד משמעית וברורה. אם קיבלתם שיחה כזו, נתקו מיד. אל תלחצו על שום כפתור ואל תמסרו שום פרט. חסמו את המספר, למרות שהם יכולים להתקשר ממספר אחר בפעם הבאה. חשוב לזכור, שום גוף רשמי, לא המשטרה ולא הבנק, לעולם לא יבקש מכם פרטים אישיים רגישים או ידרוש תשלום בשיחת טלפון יזומה. המודעות היא קו ההגנה הראשון שלנו. כדאי לדבר על זה עם בני משפחה וחברים, במיוחד עם מבוגרים שאולי פחות מודעים לסכנות האלה, כדי שכולנו נשאר בטוחים.
הסערה הפוליטית הגדולה ביותר בניקוסיה השבוע, זו שכיכבה בכל מהדורות החדשות, נגעה לנושא רגיש במיוחד. המוניטין הבינלאומי של קפריסין. הסיפור, שמכונה בתקשורת המקומית קרטוס מאפיה, או מדינת המאפיה, עוסק בחקירה הפלילית שהממשלה פתחה בעקבות תחקירים בינלאומיים שטענו שקפריסין שימשה צינור לעקיפת הסנקציות על אוליגרחים רוסים. הדרמה האחרונה התרחשה סביב מינויו והתפטרותו המהירה של החוקר הפלילי הראשי בפרשה, קריסטוס מילונופולוס. זמן קצר לאחר מינויו, התגלו קשרים מקצועיים קודמים שלו, שאלו שאלות קשות לגבי ניגוד עניינים פוטנציאלי. התפטרותו יצרה מבוכה גדולה לממשלה, וסיפקה דלק למפלגות האופוזיציה, שתקפו בחריפות את מה שהם כינו חובבנות וניהול כושל של חקירה קריטית. אז למה הסיפור הפוליטי הפנימי הזה צריך לעניין אותנו, הישראלים שחיים כאן? כי זה נוגע הרבה מעבר לפוליטיקה מפלגתית. זה נוגע לליבת שלטון החוק והשקיפות הפיננסית במדינה. עבור כל מי שהשקיע כאן, פתח עסק או מתכנן לבנות את עתידו באי, התדמית של קפריסין כמקום יציב, אמין ובעל מערכת משפט מתפקדת היא קריטית. היכולת של המדינה לחקור את עצמה ביעילות וללא פניות היא מבחן אמיתי למערכות שלה. הפרשה הזו היא ברומטר חשוב שמראה לאן פניה של המדינה מועדות, ואיך היא מתמודדת עם אתגרים מורכבים שמשפיעים על מעמדה בעולם.
אירוע משמעותי שהתרחש השבוע במזרח התיכון היה מותו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה עלי חמינאי. הלווייתו, שמשכה המונים לרחובות טהרן, הייתה הפגנת כוח של המשטר. אבל מעבר לתמונות, מה שחשוב הוא ההקשר והתזמון של האירוע הזה, וההשלכות שלו על האזור כולו, ועלינו כאן, בקפריסין. התזמון הוא קריטי. כפי שצוין בעיתון סייפרוס מייל, מותו של חמינאי מתרחש בתקופה שמתוארת כמלחמה של ארצות הברית וישראל נגד איראן. בין אם מסכימים להגדרה הזו או לא, אין ספק שזו תקופה של מתיחות שיא וחוסר ודאות קיצוני באזור. מותו של המנהיג העליון, שהחזיק בכוח אבסולוטי במשך עשורים, פותח תקופה של מאבקי ירושה והתבססות של קו קיצוני עוד יותר בצמרת ההנהגה בטהרן. אז למה זה משנה לנו, כאן בקפריסין? כי אנחנו חיים במדינת האיחוד האירופי הקרובה ביותר לזירת האימות. כל הסלמה נוספת, כל מהלך אגרסיבי של המשטר החדש שהתגבש באיראן, כל תגובה ישראלית או אמריקאית מהדהדים באופן ידי עד לכאן. חוסר היציבות האזורי משפיע על הביטחון, על התעופה, על הכלכלה ועל תחושת הביטחון הכללית. קפריסין מקיימת קשרים ביטחוניים עמוקים עם ישראל ועם מדינות מערביות אחרות, והיא נחשבת לאי של יציבות באזור סוער. מותו של חמינאי בתקופה כזו מכניס גורם נוסף של אי ודאות למשוואה המורכבת של המזרח התיכון, וזו התפתחות שאנחנו כאן, קרוב כל כך, חייבים לעקוב אחריה בדריכות.
בעוד שרובנו חיים, עובדים וקונים נדלן בחלק הדרומי של האי, המוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, בצפון קפריסין מתרחשת בשנים האחרונות מהפכה כלכלית ושקטה, שמשנה את פני האי כולו. ניתוח כלכלי שפורסם השבוע בעיתון פוליטיס, שופך אור על המציאות החדשה שנוצרת בשטחים הכבושים. לפי הניתוח, שני מנועים עיקריים מניעים את הכלכלה בצפון. תעשיית הקזינו המשגשגת ובום נדלן חסר תקדים. מה שמעניין במיוחד הוא מקור הכסף שמזין את בום הנדלן הזה. הדיווחים מצביעים על זרם אדיר של הון זר, בעיקר מרוסיה, איראן ומדינות נוספות, שמוצא את דרכו לפרויקטים ענקיים של בנייה למגורים ולתיירות. מגדלים חדשים צצים לאורך החופים ומשנים לא רק את הנוף, אלא גם את הדמוגרפיה של האזור. מה ההשלכות של זה? ראשית, זה יוצר מציאות כלכלית נפרדת לחלוטין בצפון, כזו שמבוססת על מודל שונה לחלוטין מהכלכלה של הרפובליקה של קפריסין. הפער הכלכלי והתרבותי בין שני חלקי האי הולך וגדל. שנית, וזה אולי הדבר המשמעותי ביותר, המציאות החדשה הזו מקבעת עובדות בשטח. ככל שיותר הון זר מושקע בצפון, וככל שהאוכלוסייה שם משתנה, כך הסיכויים למצוא פתרון מדיני למצב החלוקה של קפריסין הולכים ונעשים קלושים יותר. עבורנו כתושבי האי חשוב להבין את הדינמיקה הזו. השינויים הדרמטיים שקורים רק כמה עשרות קילומטרים מאיתנו מעצבים את עתידו של האי כולו, האי שבחרנו לקרוא לו בית.
תודה רבה לך יאניס, ותודה גם לכם שהזנתם לנו. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו. kafrisin.online כדי לקרוא את כל הכתבות בהרחבה ולמצוא עוד המון מידע שימושי על החיים כאן. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי כדי לא לפספס אף פרק. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בבוקר ב7 עם עדכוני החדשות, וכמובן ביום שישי עם ההמלצות שלנו לסוף השבוע. שיהיה לכולנו המשך יום ראשון נעים ושבוע טוב.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.